ברוכים הבאים לסדרת חקר השוק. במסגרת ערוץ הפודקאסט, נדלן בשידור עם צחי קווטינסקי. בכל פרק מתארח מתווך מוביל, אשר סוקר עבורנו את היישוב בו הוא פועל, ואת אפשרויות ההשקעה בו. האזנה מועילה.
ברוכים הבאים לעוד פרק במסגרת חקר השוק של צחי קווטינסקי ונדלן בשידור. והיום באופן לא מפתיע, אנחנו הולכים לדבר עוד פעם על העיר העתיקה בבאר שבע, שכל מי שמכיר אותי יודע שזה אחד המקומות היותר אהובים עליי, אחד המקומות שאני רואה בהם עתיד מאוד מאוד רציני, למרות שקצת לצערי מתעכב. אחד המקומות שעשיתי עליו כבר פודקאסט, ובטח שמעתם את הפודקאסט שהקלטתי עם אדריכל העיר באר שבע ועם אדריכלית השימור של העיר באר שבע. ומכיוון שאני כל כך אוהב את המקום, ומכיוון שגם נוצרה לי הזדמנות, הכרתי את עידן להב, שתכף יספר על עצמו, שהוא מומחה לעולם הערבי. ואם אנחנו מדברים על העולם הערבי, אז העיר העתיקה בבאר שבע היא חלק מהעולם הזה. ומי שמומחה גם לחלק ההיסטורי יותר של העיר העתיקה בבאר שבע ושל באר שבע בכלל. ועידן הסכים לעלות לירושלים ולהתארח אצלי. ואנחנו כבר שעה ביחד ולא יכולים לדבר, להתחיל את הפודקאסט מרוב שאנחנו מתרגשים ומדברים. אבל עכשיו הנה, אנחנו נדבר קצת על העיר העתיקה מהמבט ההיסטורי, על הדברים המיוחדים שיש בה. ועידן, המון תודה שהגעת לפה. ואני רוצה שתספר בכמה מילים מי זה עידן, מה ההתמחות שלך, מה אתה עושה, מאיפה אתה בא. ואחרי שקצת תספר לאנשים מי אתה, נצלול לעיר העתיקה. ובסוף גם נספר לאנשים על הסיור המיוחד שאנחנו מכינים להם, ועכשיו גמרנו לתכנן אותו, וניתן תאריך וניתן הכל. אז יש פה הרבה הפתעות. אז בבקשה, עידן, תספר לנו מי זה עידן.
אז בהחלט יש למה לצפות. שלום, תודה רבה על האירוח, צחי היקר. אני עידן להב, אני מזרחן, ערביסט, דובר ערבית, מורה דרך מוסמך. ומחבר ספר מסעות ישראלי.
שקיבלתי מתנה ממנו, עם הקדשה.
בהחלט. וכפי שאמרתי, אני מתעסק בעולם הערבי בעצם מאז שאני זוכר את עצמי. גדלתי עם סבא, דובר ערבית, יליד הארץ, ככה מרצה באוניברסיטה שפגש אותי, הגדיר אותי, אמר, וואלה, אתה, יש לך את החיידק הערביסטי. זה מחלה שככה סקרנות בלתי פוסקת לגבי העולם הערבי, ערבים, השפה והתרבות הערבית. הוא אמר לי, זה מחלה חשוכת מרפא. זה ילווה אותך לכל החיים. הגדיר, יבחן את זה בצורה מדויקת. אותו מרצה היה מרצה באוניברסיטת בן גוריון. בבן גוריון בעצם, והקשר שלי לבאר שבע, המרצה צבי ברל, איש יקר, היה גם עיתונאי בארץ וסופר. ובעצם הרומן שלי עם באר שבע, החל כשלמדתי שם בתור סטודנט, תואר ראשון.
באיזה שנים למדת שם?
תואר שני, למדתי שם מ-2004 עד 2007 את התואר הראשון, לאחר מכן המשכתי גם תואר שני מחקרי, עם כתיבת תזה באוניברסיטת בן גוריון, אז גם היה את העניין בעצם התיאורטי, נקרא לזה באוניברסיטה עצמה, וגם את החיים עצמם, לחיות שם בעיר, בעיר הסטודנטיאלית, אבל עם גיחות גם כמובן לעיר העתיקה, שזה נושא הפודקאסט שלנו היום. אחד המקומות המעניינים בבאר שבע ובארץ.
אז בואו, אתה יודע, רוב האנשים ששומעים עם עיר עתיקה רגילים למה שהם רגילים, נגיד מירושלים, שזה משהו היסטורי מאוד, ולמעשה העיר העתיקה בבאר שבע זה משהו שנבנה סך הכל במאה הקודמת, ב-1900. אז בוא תיתן לנו ככה, תכניס אותנו, לאיך נבנתה העיר העתיקה, מה בעצם קרה שם, מי הקים אותה, ולמה אנחנו קוראים לה העיר העותמנית.
נכון. אז ראשית, שאנחנו ככה אומרים באר שבע, אז ישר קופץ לנו לראש, או קופץ את דמותו של אברהם אבינו. חוזרים לסיפורי התנ״ך, ובאמת ההקשר ההיסטורי מהבחינה היהודית, בהחלט מתחיל בימיו של אברהם אבינו ובנו יצחק, כל סיפור הבארות, והמפגש עם אבי מלך, מלך גרר, שגם נתן לעיר את שמה בעצם. באר שבע, היה להם איזשהו סכסוך לאברהם אבינו ולאבי מלך, מלך גרר, ובעצם הם נשבעו ליד אחד מהבארות, ובעצם אחת מהבארות. ובעצם משם הגיע השם, המקום שבו נשבעו אברהם ואבימלך מלך גרר, ליד הבאר, אז באר שבע מלשון שבועה.
כן, אבל אני שמעתי אותך מספר שלביר סבע יש איזושהי משמעות אחרת, שהמילה, יש לה עוד משמעויות.
נכון, אז אם אנחנו באמת מדברים על השם, עוד לפני בכלל שאנחנו ככה נתקדם עם השנים, אז גם האוכלוסייה בעצם, נעשה את זה ככה אולי כרונולוגית. אז דיברנו על אברהם אבינו, ימי התנך, אנחנו מתקדמים עם השנים, לאורך השנים יש באזור הזה במרחב הנגב, בעצם הבעיה הקריטית ביותר לאנשים שחיים שם, או גם לנוודים, זה המים, מקורות המים. והאזור הזה של באר שבע, בעצם לאורך ההיסטוריה, היה עם בארות מים, כלומר אפשר לחפור באדמה ולמצוא במרחק סביר לבני אדם, למצוא מקורות מים. ולכן לאורך ההיסטוריה היו שם חיים, בגלל שהיה מקור חיים, המים. ואם אנחנו מתקדמים לתקופה המוסלמית הקדומה, שזה כבר המאה השביעית, הערבים מגיעים לארץ ישראל וכובשים אותה, ובעצם אנחנו רואים במקורות שהיה שם גם התיישבות או עיר ערבית, באזור של באר שבע, שבאמת נקרא ביר סבע. ופה יש למעשה מחלוקת, או קיים דיון, מה מקור השם הזה. האם באמת חלק מהחוקרים, הערבים והמוסלמים, אומרים, כן, זה הסיפור התנכי שכבר סיפרנו.
של אותו, אברהם.
של אברהם, עם אבימלך מלך גרר, מעולתה שבועה. אבל יש כאלה שאומרים שהיה שם איזשהו אריה, לפני שהתיישבו שם, שהיה ממש באזור של הבאר הוא נצפה, אריה בערבית, יש כל מיני מילים, אנחנו מכירים אולי אסד, אנחנו מכירים אוסמה,
לייף.
אנחנו מכירים לייף, בדיוק, אבל גם אחד השמות זה סבע, שזה גם אריה, ואז אמרו ביר, שזה באר, סבע, הבאר של האריה, זה, הייתי אומר שזה דעה שהיא קיימת.
זה פרשנות שעשו שם כדי לשנות את הכיוון.
בדיוק. אבל רוב החוקרים אומרים שזה ככה אולי ברמת הפיקנטריה, ופחות מייחסים לזה, אך זה דעה שגם נשמעת היום בשטח. גם שכים באזור באר שבע עד היום יגידו לך חלקה, שזה מקור השם של העיר באר שבע. לאחר מכן העיר ננטשה, ובמשך מאות שנים, אחרי התקופה הערבית הראשונית, לא היה שם בעצם התיישבות. בעיר באר שבע, כפי שאנחנו מכירים אותה. ואתה ציינת את התקופה העותמנית, שזה בעצם התקופה העותמנית, מתי התחילה פה בארץ ישראל? התחילה ב-1500 ומשהו. כלומר, במאה ה-16. והעותמנים לא הקימו בארץ ישראל כמעט שום עיר, מלבד באר שבע. באר שבע היא העיר העותמנית.
כן, אבל כשהם בנו את העיר העותמנית, הם לא בנו את זה סתם, הם לא בנו את זה בגלל שהם חיפשו מקום התיישבות, הם בנו את זה בגלל שהיה להם איזושהי בעיה אסטרטגית.
בהחלט. הייתה להם בעיה שמאוד מזכירה, האמת היא, מה שנקרא, ההיסטוריה חוזרת על עצמה. הייתה בעיית משילות בנגב. כלומר, היו שבטים בדואים, שמאות שנים האימפריה העותמנית שולטת.
למה זה מוכר לנו הסיפור?
מוכר לנו מאיזשהו מקום, מונח הזה, בעיית משילות בנגב. ובעצם העותמנים הבינו שהם חייבים לשנות משהו בתפיסת השלטון שלהם בנגב למול השבטים הבדואים. הרי ממשל שלהם היו עזה מצד אחד וחברון מהצד השני, וכל המרחב הבדואי שבין עזה לחברון למעשה היה לא, ללא דין וללא דיין.
כמו היום.
כמו היום. והם החליטו שבדיוק באמצע הדרך, בין עזה לבין חברון, 50 קילומטרים מעזה, 50 קילומטרים מחברון, צמוד לסיפור ההיסטורי גם של הבאר הזו, של ביר סבע, העיר ההיסטורית שהייתה שם.
ואנחנו יודעים שזה נמצא על הצד של העיר העתיקה.
נכון. שם הם
הגיעו באר אברהם.
ליד באר אברהם היום, שהפך להיות אתר תיירותי, שעיריית באר שבע.
שם ליד רחוב קקל, בסוף, בחיבור.
בהחלט, בהחלט, שזה אתר שעיריית באר שבע מאוד מקדמת אותו, והפכה אותו ככה לחלון הראווה אולי, של העיר העתיקה. אז שם באזור הזה הם מחליטים להקים עיר, אבל הם מלווים או למעשה מסתייעים ביועצים גרמנים, אירופאים, שבונים שם עיר שהיא עיר אירופית, מבחינת המאפיינים של הרחובות, שתיב הערב, שאתה חידשת לי פה גם פרט נוסף לגבי...
הכיוון.
כיוון.
את הכיוון של הרחובות, זה לימד אותי מתי קוניס, האדריכל שאני עובד איתו, שאת הכיוון של הרחובות בנו בצורה כזאת, שיהיה אור יום בכל שעות היום בעיר העתיקה. וזה מדהים, וזה, שאתה הולך שם, אתה לא מאמין, הרי אתה נמצא במקום שהוא שתיב הערב כזה, שתכף אתה תספר לנו, וכל הזמן זה מואר, ורק כשאתה שומע את מתי, אתה מבין את הדבר הזה, והעיר בנויה באמת בצורה של שתיב הערב, בצורה מאוד מאוד מדויקת, מאוד מאוד מדויקת, שהריבועים שיש בין השתיב והערב, הם ריבועים של 60 על 60. ואז, וזה אחיד, וזה די דומה גם בחלוקה, אבל בוא, זה בעצם, להמשך ולא להיסטוריה.
וגם בעצם, כפי שגם רואים את זה היום, אז בעצם הבנייה היא מרווחת. שמבנים לא יסתירו את המבנים האחרים.
דרך אגב, זה, גם הכלל, זה גם הכלל שהולך להיות בתוכנית החדשה שנוצרה שם, לא לתת גובה מדי, זה מקסימום 4 קומות, לתת את הריווח בזכות השימור והכל, אבל בואו נתקדם בהיסטוריה שהיא יותר מעניינת.
אז בהחלט נבנו שם בתי מידות, בתים מאוד יפים, ארכיטקטורה יפה, כשבעצם המטרה הייתה לבנות עיר ממשל עותמנית, שתשרת את התושבים הבדואים, גם שיעברו לגור בעיר הזאת, ובעצם יהפכו להיות במקום איזשהו גורם שהוא אנטי-ממסדי, שגורם גם לבעיות ולנזקים לאימפריה העותמנית, שהם יהפכו להיות חלק אינטגרלי מהאימפריה. ולכן, איך אני עושה את זה למול אוכלוסייה, שבעצם אני אומנם עותמני ואני מוסלמי, אבל היום יום שלי הוא שונה לחלוטין מהיום יום הבדואי, מבחינת התרבות, מבחינת המנהגים, מבחינת השפה אפילו, העותמנים היו דוברי טורקית, איך אני בעצם מכנס אותם לאיזשהו מחנה משותף איתי, והתשובה שהעותמנים נתנו בעצם בשטח הייתה להקים מסגד.
כן, מסגד. זה המחנה המשותף.
בדיוק, דת האסלאם. זה המחנה המשותף הבסיסי, והבדואים ידועים כמוסלמים, סונים, העותמנים גם מוסלמים, סונים.
כן, אנחנו כולנו מכירים את טורקיה, את המסגד הגדול.
נכון.
באיסטנבול.
כן, כן. בהחלט, בהחלט. והם מקימים את המסגד בבאר שבע.
שהמסגד נמצא היום, אם אנחנו ככה מסתכלים ברחובות של היום, אנחנו מדברים על רחוב העצמאות בינו ובין רחוב הדסה.
נכון.
בחיבור, אם ניקח את הקובייה,
רחוב הרצל.
בין, הרצל, הדסה, העצמאות וחטיבת הנגב, שזה הרחוב שהוא אלוף סימכוני, זה בדיוק החיבור, שזה בעצם ליד הפיקוד שם.
כן, נכון. הכל למעשה העיר נבנתה כעיר קטנה.
זה לא... מרכז העיר העתיקה.
זה מרכז העיר העתיקה כשהמסגד, ועכשיו כשמגיעים המתפללים הבדואים המקומיים להתפלל במסגד, אני כשלטון רוצה להשגיח עליהם, או אני רוצה גם שהם יראו פה מי הבוס. ולכן בית המושל הראשון הוקם גם בצמוד למסגד, כדי להמחיש את העניין השלטוני. כלומר שיש לכם פה מסגד מפואר, שנבנה על ידי הסולטן, אגב יש שם חותם, שנהיה בשטח, בסיור אנחנו נראה את החותם של הסולטן. כלומר, להבין טוב מאוד מי בנה את המסגד ומי אפשר את הרווחה הזאת ואת הנוחות. למול בית המושל גם הוקם בית הסריה. סריה זה מילה טורקית בעצם, כשכל עיר עותמנית נבנה בניין כזה, שזה בניין ממשל, שיש בו משטרה, יש פה בית משפט.
היום יש בו משטרה.
והיום זה מדהים שאנחנו מדברים, דיברנו גם על המשילות, שזה היה פעם והיום זה אותו דבר. מה שמדהים בהיסטוריה, שבעצם היא חוזרת על עצמה.
כן, אבל תזכור שאם אתה מסתכל, בייחוד בערים ערביות, זה נוצר איזה מין מצב כזה, שכל הבתים שהיום המשטרה והשבק, או כל ההנהגה, זה באותם בתים שזה היה שם אז. שהבתים נבנו בצורה שהיה נוחה לתפעל את זה, זה גם שימר את זה.
נכון.
וזה היה, ולמי שלא יודע, בניין המשטרה נמצא ברגע שאנחנו חולפים על הכיכר שמחברת את העצמאות עם הרצל, עוד טיפה פנימה עוברים את גן אלנבי מצד ימין שלנו, ומול המדרחוב של קרן קיימת, יש לנו שם את תחנת המשטרה, שהיא בעצם הגב של פיקוד דרום. הצד השני של השטח, כל המלבן הזה, זה בעצם צבא ומשטרה, אבל משטרת באר שבע יושבת שם.
איפה שהיה בעצם הסריה. עכשיו הסריה היא גם קיימת בערים אחרות, מי שמסייר, נגיד יש לי סיורים שאני מדריך ביפו, אז במשך שנים מבנה הסריה היה מבנה המשטרה ביפו, היום זה הפך להיות מלון סטאי, וגם בערים אחרות, נצרת.
בכיכר השעון שם.
כן, כן, בכיכר השעון, איפה שצילמו את השוטר אזולאי, הסצנה קורעת הלב בסוף הסרט, שהוא ככה מצדיע ל...
כן, זה רק המבוגרים זוכרים את כל ההיסטוריה שם של יד השעון והכל.
בהחלט. אז גם שם זה היה מבנה סריה של
האוטמאן. אפרופו, יש איזה קשר בין השעון ובין התכנון של השעון לעיר העתיקה, אולי אתה תזכיר לי.
זה ביפו.
כן, השעון ביפו לעיר העתיקה בבאר שבע.
זה אני לא מכיר האמת.
אוקיי.
אבל זה נשמח לברר בהחלט. אז אנחנו חוזרים בעצם לבאר שבע, אז אמרנו שהקימו את המסגד, הקימו את בית המושל, הקימו את הסריה, ואתה ציינת את גן אלנבי, אבל העותמנים הקימו את הגן הזה, והם לא קראו לו מן הסתם
על שם הגנרל. לא, אני אמרתי עכשיו שזה...
בהחלט, כיום הוא נקרא ככה.
אבל תכף נגיע לזה.
בהחלט, אז הם גם הקימו גן לרווחת התושבים.
איך אנחנו היום, אנחנו הולכים לסיור בעיר העתיקה, בעצם איך אנחנו יודעים לזהות את הבניינים, את מה יש שם היום?
אז בעצם כבר נגיע להיום, אולי נעשה את זה קצת כרונולוגית.
אני איתך.
אז המטרה של בעצם העותמנים הייתה שהתושבים הבדואים שגרים במרחב יעברו להתגורר בעיר עצמה. וזה לא כל כך הלך להם. בעיקר הבדואים לא מיהרו לעזוב את האורח חייהם במרחב, במדבר, בבאדיה, באדיה בערבית, בדאווי, זה מי שחי בבאדיה במדבר, והם לא מיהרו לעזוב את זה. זה היה נוח להם מאות שנים, זה התרבות שלהם, זה המנהגים שלהם, זה ה-DNA שלהם. ובעצם מי כן גר בעיר הזאת, העותמנית של באר שבע? גרו בעיקר פקידי ממשל, שהיו רובה מוסלמים, חלק נוצרים, מקרב ערבי הארץ. ולמעשה, ככה, העיר מתקיימת לה מ-1900, מתחילה למלחמת העולם הראשונה, 1914, כשהעותמנים מבינים שהעיר הזאת יכולה לשמש להם כאיזשהו עוגן במלחמה למול הבריטים, שהם מגיעים מכיוון מצרים. כלומר, הבריטים כבר החלו להתקדם לכיוון מצרים.
זה דרך אגב אחד השיקולים שזה היה שם, גם מבחינה טופוגרפית, אם אנחנו, לא אמרת את זה קודם, אבל אני אגיד, חלק מהמיקום של המקום זה על נחל באר שבע, והגישות שיש לו שם. באמת, היה חשיבה, והמבנה הטופוגרפי שמחבר, זה לא רק שזה כאילו ה-50 קילומטר וה-50 קילומטר, זה יצא להם טוב, אבל זה יושב על נקודה ששולטת, ותופסת להם מצוין על הציר הזה. זה היה בזה הרבה מאוד חשיבה במקום הזה.
לחלוטין. כלומר, לשמור על הארץ מבחינה אסטרטגית מכיוון דרום.
בדיוק.
בהחלט. ובהקשר של החשיבה האסטרטגית, הם רצו למשוך בעצם את קו מסילת הרכבת, וליצור קו מסילת רכבת מתוך חכי ארץ ישראל, לעבור בבאר שבע, ולהגיע לרפיח ומשם למצרים. ובעצם ככה להקל על משלוחים של צבא וחיילים ואספקה ולוגיסטיקה. והם בעצם מקימים תחנת רכבת, ממש בסמוך, בפעתי העיר העתיקה, היום זה רחוב טוביהו, משיק לרחוב טוביהו המרכזי, והם מקימים שם את תחנת הרכבת, כשהרכבת הזו למעשה תכננו ובנו עליה גדולות ונצורות, בפועל הם הפסידו במלחמה, בשנת 1917, והרכבת הזו בעצם לא סיפקה את הציפיות של ישראל.
אבל הייתה את הרכבת למצרים, הרכבת הידועה למצרים, זה לא הרכבת שעברה שם?
כלומר, הרכבת שעברה בבאר שבע זה היה עניין חדש, שככה בסביבות מלחמת העולם הראשונה נבנה, בשביל להבטיח את הניצחון העותמני, מה שבסופו של דבר לא קרה.
אוקיי, אז יש שם את התחנת רכבת העתיקה, כן. הישנה.
נכון. אוקיי. שם בעצם אנחנו מסיימים את הפרק העותמני שלנו, או יותר נכון, נגיד כמה מילים על הקרב שהיה בבאר שבע בשנת 2017. הקרב בין העותמנים לבין הבריטים, שסימן גם את שינויה של התקופה. בעצם זה קרב ייחודי ברמה ההיסטורית, כי זה אחד מקרבות הפרשים האחרונים בהיסטוריה העולמית. שנת 1917, פרשים בריטים, שאני אומר בריטים, זה אוסטרלים וניו זילנדים וקנדים, כל מי שקשור לגרייט בריטן, לבריטניה הגדולה דאז. זה נקרא אנזק, אגב, מבחינת האוסטרליה, ניו זילנד, קנדה.
עד היום יש שם תקסים לזכר האנזק.
נכון, בהחלט, בהחלט. שזה גם
כל שנה.
אתר חובה לביקור, בעצם בית הקברות הבריטי שם, שנמצא די קרוב, ממש בין האזור שדיברנו על בית המושל.
בחיבור בין שכונה ה' לעיר העתיקה, לסוף של רחוב העצמאות.
שכונה ת' גם.
גם, כן, ת' ה'.
נכון, נכון. בהחלט, אז
אני הייתי עובר משם, פעם הייתי נוסע לרב אלעזר, זכר צדיק לברכה, ושהייתי יוצא משם, הייתי מאוד סקרן, עוד לא הכרתי את העיר העתיקה, והייתי עובר משם דרך בית הקברות, הרי אתה, משכונה ה', אתה עובר דרך בית הקברות, ומשם נכנס דרך רחוב העצמאות, אתה נכנס או פלמח, אתה נכנס לעיר העתיקה, ובאמת יש שם את הבית קברות שם, שיושב מאוד בולט.
כן.
שגם עליו יש לך לספר לנו.
כן, בהחלט, בית הקברות זה גם סיפור מרתק, סיפור הקרב עצמו, יש ככה שכשאנחנו נגיע לשטח עצמו, יש הרבה מה לספר בהיבט של הקרב, ותחבולה שנעשתה שם, ובעצם הקרב הזה סימן את נקודת המפנה משלטון עותמני בארץ ישראל, של כ-400 שנה, לשלטון של מנדט בריטי. שמתחיל מאחרי מלחמת העולם השנייה, ובעצם פותח פרק חדש בעיר באר שבע. איזה פרק הוא פותח? הוא פותח פרק של שלטון שהוא עצמו לא מוסלמי, שזה יוצר איזושהי בעיה. אם דיברנו על העותמנים שהייתה להם בעיה לשלוט באוכלוסייה הבדואית, אז על אחת כמה וכמה בריטים שהם לא מהאזור, לא מוסלמים, לא דוברי השפה המקומית, לא מכירים בכלל את המנהגים ואת המסורות, היה בעיה כפולה ומכופלת.
והבריטים שולטים באזור עד מתי?
הבריטים בעצם שולטים עד קום המדינה, אבל התקופה הבריטית, אני חושב, היא מאוד רלוונטית, בעיקר בגלל דמות אחת שאני פה מחזיק את הספר שלה, וזה המושל של באר שבע, אחד המושלים, בעצם אולי המושל הבולט ביותר שהטביע את חותמו על העיר הזו, יותר משאר המושלים, היו מספר מושלים לאורך השנים, ושמו הוא ערף אל ערף.
לא ואיזה בדיוק. ספר אתה מחזיק?
אני מחזיק ספר שנקרא תולדות באר שבע ושבטיה, שבעצם זה קובץ של שני ספרים. זה של הוצאת אריאל, ובעצם הספר הראשון זה תולדות באר שבע ושבטיה, והספר השני זה שבטי הבדואים במחוז באר שבע.
אוקיי.
בשביל להבין את החשיבות של הספר הזה, צריך קצת לספר על ערף אל ערף, שהוא דמות מפתח בכל נושא שאנחנו מדברים, בעצם בהקשר של העיר העתיקה של באר שבע. הוא היה המושל שם בתחילת שנות ה-30, ובעצם
תמשיך, תמשיך. הנה.
אני לא יכול לעשות שני דברים במכה, זה הבעיה.
אבל אני מצלם. אני מצלם.
פשוט צילמנו את תמונת, את ספרו של ערף אל ערף, מתורגם לעברית, כמובן. וערף אל ערף היה בכלל ירושלמי, מוסלמי, ערבי, תושב הארץ הזאת, כשהיה בעצם פקיד במנדט הבריטי. הוא היה בהתחלה בתנועה הלאומית הערבית, היה מעורב במאורעות טרף בשנת 1920 כנגד היהודים, נרדף על ידי הבריטים, קיבל חנינה מהם, והשתלב במנגנון של המנדט הבריטי, והבריטים אמרו, אוקיי, יש לנו פה את ערף אל ערף, הוא מוסלמי, הוא ערבי, הוא דובר ערבית, הוא מכיר את המנהגים והמסורות של האוכלוסייה הזו שאנחנו רוצים להטיל עליה מרות, על האוכלוסייה הבדואית, נשלח אותו לבאר שבע. עכשיו, ערף אל ערף מגיע לבאר שבע, וכשהוא מגיע, מהר מאוד, הוא מבין שהוא לא מבין שום דבר. אמנם הוא ערבי, מוסלמי, תושב הארץ הזאת, אבל הוא מבין שהמנהגים והמסורות של החברה הבדואית רחוקים מאוד מאוד ממה שהוא ידע והכיר. ובעצם, בספר פה רואים, יש תמונות שלו, רואים את האבולוציה. רואים בהתחלה, הוא מגיע, והוא נראה כזה, כמו איזה פקיד מעונב כזה, עם חליפה,
וענבה,
ותרבוש מהימים העותמנים, והם ככה, למול השכים מהשבטים.
עם הגלביות.
בדיוק, הגלביות והשבריות, החרב והפיגיונות, וככה הלבוש המסורתי, הוא נראה אאוטסיידר לחלוטין. אבל הוא בעצם צריך לשלוט על השכים, צריך לקיים איתם שפה משותפת. והוא מבין שהוא לא יודע שום דבר. והוא יוצא לשנתיים מחקר, שטח, יישומי, עובר שבט, שבט.
כל זה באיזה שנה?
בתחילת שנות ה-30 של המאה הקודמת. עובר שבט, שבט, ומדבר, ומתחקר, ושואל. אז בספר בעצם תולדות באר שבע ושבטיה, הוא מפרט על תולדות באר שבע, לאורך השנים. ממש מימי אברהם אבינו, ומלך, אבימלך, מלך גרר, וחלה בימים של התקופה הערבית הקדומה, ואיך הערבים והמוסלמים ראו את העיר לאורך השנים. ובספר השני, שזה שבטי הבדואים, שם הוא ממש עובר את השבט שבט, ומתייחס לסוגיות נשים בחברה הבדואית. והבישעה, הבישעה זה הפוליגרף הבדואי, שבעצם בוחן האם אתה דובר אמת או שקר, בעזרת גחל, גחל לוחשת. כן. אתה אמור לשים את הלשון שלך, ואם אתה קיבלת קביעה, אתה דובר שקר. אם לא, אתה דובר אמת. ומנגש
טוב ששינו את השיטה.
טוב, שינו את השיטה אולי מבחינת מדינת ישראל, אבל עדיין יש גורמים מסוימים שעוד מיישמים. והחוק והמשפט הבדואי מבחינת כבוד המשפחה, ורצח על כבוד המשפחה. ואם דיברנו על כך שהשיחה שלנו היא אולי היסטורית, אבל היא גם רלוונטית להיום, אז גם לא הרבה השתנה בהקשר הזה, מבחינת החוק הבדואי היום. וערף אל ערף, ממש בספר שלו, כותב תופעות שאנחנו נתקלים בהם גם היום, של רצח על כבוד המשפחה, ונקמות דם.
אז כמה זמן הוא מתפקד שם?
הוא מתפקד שם שנים ספורות לחלוטין. שנים ספורות, אחרי זה הוא עבר תפקידים, הוא אחרי בעצם קום המדינה, הוא הופך להיות ראש עיריית ירושלים הירדני, בתקופה הירדנית, ובסופו של דבר מסיים את חייו אחרי 67 באלבירה, חי עוד כמה שנים.
אלביר זה ליד רמלה. לרמלה, סליחה.
נכון,
רמלה,
נכון. לא. כלומר, הוא היה ירושלמי במקור, שסיים את חייו ברמלה, תחת שלטון ישראל. אז ככה, דמות מרתקת.
עכשיו, מה קורה...
שגם את הבית שלא רואים שם בשטח.
והבית של ערף אל ערף הוא גם, הוא מול מול בית המושל.
בהחלט.
זה הבית בפינה מאוד יפה, זה בית ששופץ על ידי אלה שקנו אותו, יש שם איזה משהו שמתעסק בכספים, זה חברה שמתעסקת בכספים, וזה אחד הבתים ששם בעצם אנחנו לומדים, אם כבר דיברנו, אנחנו לומדים על הארכיטקטורה הטורקית, ואנחנו יודעים שבתים הטורקים הם בתים עם קשתות, ושיש 9 קשתות, זה בתים יוקרה, ואנחנו מזהים שם למשל את הבית הזה, שזה הבית שלו, של ראש העיר, ואנחנו מזהים גם אם אנחנו הולכים, ותף נגיע לתקופה הזאת, את הבית שאחר כך שימש ברחוב גרשון, את מנהל בית החולים, שגם בית מאוד מאוד מרשים, שעכשיו קנה אותו יזם פרטי, הוא היה בידיים של גמלאי קמג, וקנה אותו יזם פרטי ושיפץ אותו, וגם כן עם 9 קשתות, וזה בתים מאוד מאוד מיוחדים, וזה מה שמאפיין את ה... בנייה טורקית שם, בנייה אבן עם חול
תקרות גבוהות.
הקירות, כמו שאנחנו מכירים, הרחבים והכל. את החול שהביאו עם כל הצדפות והכל, שהביאו שם מאזור של סיני ובכל מיני מקומות.
חולות חלוצה מאזור של העיר נבטית קדומה שהשתמשו ב...
אז זה בעצם אחד המאפיינים, ושם הבתים שלו זה בתים מטורפים.
בהחלט. עכשיו, בית נוסף, אם דיברת באמת על הבית של ערף אל ערף, אז בית נוסף של דמות נוספת שחשוב להכיר. אם ערף אל ערף היה המושל, אז בתקופה שלו היה ראש העיר, פרח אבו מדיין. כשהוא בעצם בדואי, מה שנקרא בערבית, מיה בלמיה. 100% בדואי, הוא לא איזה יבוא בריטי ככה מירושלים. בדואי בכל רמה חבריו משבט החנג'רה, אחד השבטים הגדולים באזור, כשבעצם הוא קיבל את התפקיד הזה של להיות ראש עיריית באר שבע, גם נבנה עבורו בית מידות ככה שהוא במסלול הקיים, והוא גם היה שופט בבית הדין השרעי, בית הדין האסלאמי, שהיה מבחינת השפיטה הבדואית. השלטונות, גם העותמנים וגם הבריטים, הבינו שהם לא יכולים להפוך פה סדרי עולם, מה שנקרא בלשון יומנו, מ-0 ל-100. כלומר, הם צריכים להבין מול מי יש להם עסק, להתאים את עצמם, לא להכיל את החוק הבריטי או חוק מודרני מערבי, אלא בעצם לנהוג כמנהג המקום. והשייח' פריח אבו מדיין מתפקד כראש עיריית באר שבע במשך לא מעט שנים, גם בתקופה העותמנית וגם בתקופה הבריטית, וגם הוא שופט. כשאחרי קום המדינה, המשפחה הזאת, משפחת אבו מדיין, מצא את עצמה בעזה, ואחד הנכדים שלו, נתקלנו בו גם בשנות ה-90, אם פתחת את מהדורות החדשות בשנות ה-90, היית נתקל בשר המשפטים הפלסטיני, ברשות הפלסטינית אחרי שקמה, ששמו הוא אפלי אפלה, פריח אבו מדיין, כן. על שם סבו.
טוב שסגרת את המעגל, ושחיכיתי לשאול אותך מה הקשר.
בדיוק. אז בעצם ככה אנחנו רואים שוב שההיסטוריה חוזרת גם להווה. בית נוסף שמאוד חשוב, זה בעצם בית ספר שהוקם לילדי הבדואים. לקחת ככה איזושהי שכבה מסוימת, ליצור אליטה בקרב הבדואים, שאז אחוז ההשכלה בקרבם היה נמוך, כמעט אפסי באותם שנים, כי הם היו אנשי מדבר, הם לא היו בציביליזציה מודרנית, בעצם להכשיר דור של מנהיגים מקרב האוכלוסייה הבדואית, בבית שהוא מאוד מיוחד, שהיום הפך להיות גם משהו שקשור להשכלה, וזה מוזיאון קרסו למדע. פאר קרסו למדע, בעצם בית ילדי הבדואים, בית הספר לילדי הבדואים.
שזה נמצא ברחוב חטיבת הנגב. ממש מול הפיקוד. ממש מול הפיקוד, מול הכניסה לפיקוד.
הכל אנחנו מדברים על מטרים ספורים. כלומר...
אז בוא קצת נדבר, בגלל שבאמת הדגשנו את הדברים האלה. אני רוצה להסביר לאנשים... מה שקרה בעיר העתיקה, ואנחנו לא נכנסנו כאן לתקופה שהפכה להיות עיר של בית החולים, הרי 149...
מאחרי קום המדינה, בעצם מדינת ישראל כובשת מבצע משה את האזור הזה, ו...
אז התקופה הזאת, אנחנו יודעים שב-49 עד שנת 60, בפינת רחוב גרשון, ההסתדרות ויעיר, בשטח גדול מאוד, יש שם... את בית החולים, מוקם בית החולים הדסה של אז בבאר שבע, ורק בשנת 59 שמקימים את סורוקה המוכרת לנו היום, למעשה, ו-60, כן, בית החולים עוזב, אבל מה שקורה שם בתקופה הזאת, ככה אני משלים את מה שאתה סיפרת, בתקופה הזאת אנחנו רואים שהעיר מתמלאת בצוותי רפואה, זאת אומרת שבכל בית גרים שם צוותים של רופאים. אמרתי כבר קודם שמנהל בית החולים, יש לו את הבית שלו ברחוב גרשון, ששם הוא נמצא, ובית שאני גם קניתי צמוד, שהיה שם גם כן אחד הרופאים, וממש כל הבתים מאופיינים בתחום של הרפואה. ובשנת 60, שהעיר, שבית החולים עובר, למעשה העיר הזאת היא גם חלק מהפעילות הצבאית של מדינת ישראל, ואנחנו יודעים שהוקמו שם מחנות, ואנחנו יודעים את פיקוד דרום שיושב שם על צומת של רחוב העצמאות, או בין רחוב העצמאות, פלמח וחטיבת הנגב, אמרנו המשטרה, באותו בניין שאתה ציינת, הסריה, שנמצא על הצד, על הגב של הפיקוד, והכל נמצא שם בבתים מטורפים ביופי שלהם, בניינים ממש. מטורפים שאנחנו עוד נראה את היופי שלהם, נכון. שהפיקוד אמור לעזוב, כמו שיש לנו בפודקאסט עם אדריכל העיר, שמדבר על 25 שהם עוזבים. היה מחנה ורד, מחנה ורד שישב על גרשון עם אלוף סימכוני, ממש מאחרי המסגד שסיפרת לנו עליו, אחרי רחוב הדסה שם בחיבור, שהוא פונה מהמקום הזה, ושם נבנה מרכז המחול על רחוב גרשון, והולך להיות שם המרכז של סמי שמעון ללימודי אדריכלות, ועוד פעילות פנאי. מה שאבל חשוב להבין, שמה שעשה ראש העיר דנילוביץ', שמהיום שעוד היה סגן, ומאז ומעולם העיר העתיקה היא הבייבי שלו, הוא לקח, בעצם כל הנכסים שאתה הזכרת, המסגד והכל, הם עברו לרשות הפיתוח. רשות הפיתוח זה הגוף ששייך למנהל דרך המידר, שמטפל בכל הנכסי נפקדים, או נכסים שננטשו ב-48, והוא לקח מהם את הנכסים האלה, השלמים, והפך אותם למוזיאונים ולמקומות מרכזיים. אז למשל יש את מוזיאון האסלאם.
כן, לגבי מוזיאון האסלאם יש איזשהו עניין שכדאי להרחיב עליו, כשבעצם מוזיאון האסלאם קמו גורמים בנגב, וגם לא רק בנגב, ערבים ומוסלמים תושבי הארץ, ואמרו, זה היה מסגד, מסגד מרכזי של עיר מחוז מוסלמית. אנחנו רוצים להחזיר אותו לשימוש כמסגד שישמש את תושבי הנגב, כפי שהיה לפני הקמת המדינה, ובעצם הגישו בגץ על התביעה הזו. סופו של דבר בגץ החליט להקים שם מוזיאון, אבל מוזיאון בעצם שיספר את סיפורה של באר שבע המוסלמית.
בהיבט האסלאמי, כמובן, לכבד את המקום.
בדיוק,
לכבד את המקום. לא ליצור את הבעיה.
בדיוק, אז זה לגבי...
אז יש שם, מה יש במוזיאון הזה?
מוזיאון האסלאם ככה מספר את הסיפור של באר שבע המוסלמית, כשהוא חלק גם ממתחם שבצמוד למוזיאון הנגב, שזה בית המושל.
שהוא הפך להיות מוזיאון לאומנות.
נכון. מוזיאון לאומנות.
מאוד יפה, ושופץ מאוד יפה.
נכון, נכון.
יפה, עכשיו צריכים לציין גם, אתה הזכרת קודם, ככה אני הולך על המסלול שאתה הלכת, אז אני לא מדבר על בריחת אברהם, ששם זה נהיה מרכז מבקרים מאוד יפה ומאוד בהחלט. ידוע, וזה חלק מהסיור ההיסטורי של העיר העתיקה, אבל יש את המתחם של הרכבת, את התחנת רכבת, שראש העיר לפני כמה שנים קנה את הקטר 70-414.
שיש גם שיר, שיר שכתב חיים חפר.
נשתדל לא לשיר, אם אני לא רוצה לקלקל כאן את האווירה.
האמת היא גם אני לא ידוע כזמר דגול.
אז בואו נחסוך לאנשים את עוגמת הנפש.
לחלוטין.
ועכשיו הביאו לשם גם קרון, ועשו שם מתחם מאוד יפה.
זה אגב נקרא המתחם הטורקי, האזור הזה. כלומר, יש שם איזושהי אנדרטה עם דגל טורקיה, ואנחנו מדברים על שנים, היחסים בין ישראל לטורקיה ידוע להיות, אבל בשנים האחרונות יודעים בעיקר מורדות. אז בשנים שבעצם היו יחסים טובים, לא הייתה אישיות טורקית אחת שהגיעה לישראל, שלא קפצה לביקור רשמי מיוחד בעיר העותמנית, שהיא באר שבע. וטקסים רשמיים וגורמים רמי דרג ישראלים וטורקים ואנדרטה לחיילים הטורקים. בשנים האחרונות בימיו של הנשיא אורדואן, בעצם החשיבות או הקשר בין ישראל לטורקיה קצת בלשון המעטה
נפגע,
ולכן גם הקשר עם באר שבע נפגע. אך זה בהחלט מקום חשוב מבחינה טורקית גם.
מה שעוד חשוב, שכחלק מהפעילות של העיר באר שבע, אז יש כל שנה יש טקס הזכרה לכל החיילים הבריטים, מה שאתה קראת אנזק.
נכון.
שנהרגו ומגיעים, אתה רואה שם בבטקסים האלה את אלה של פעם, את הוותיקים עם כל הסמלים. וכל האיתורים, ועושים טקס מאוד מאוד מכובד. אני נדמה לי שבקורונה דילגו על אחד, אבל זה מתקיים באופן קבוע, וזה חשוב מאוד, וזה באמת... אמנם זה לא בתחום העיר העתיקה ממש, אבל עשו את בית, מן הסתם, הרי זה בית כברות, אז עשו אותו צמוד לעיר העתיקה.
נכון. אגב, ב-2017 היה שם נקודת ציון מאוד משמעותית. 100 שנה לציון הקרב, הגיע לפה ראש ממשלת אוסטרליה, הגיעו בכירים מקנדה, מניו זילנד, מבריטניה, כשבעצם גם בכירים בממשלת ישראל, הקימו טריבונה של כ-5,000 צופים, ופשוט שחזרו את הקרב. של הפרשים, קרב הפרשים אחד האחרונים בהיסטוריה, וגם הבטיחו להקים מוזיאון מיוחד לחללי אנזק, ואת הסיפור של אנזק, החיילים הבריטים, בארץ ישראל. כיום המוזיאון הזה קיים במתחם בית הקברות, גם מקום מאוד מומלץ לבקר בו. אז בהחלט זה סוגר את הסיפור הבריטי. ועוד אנקדוטה שהיא חשובה, ואני חושב שאתה תוכל להרחיב לנו ככה ברמה האישית, זה ההקשר היהודי של העיר באר שבע.
אז אתה, לך יש גם סיפור דרך אגב, הרי אחד הקברים, בבית קברות הבריטי, הוא קבר של לוחם יהודי.
של לוחם יהודי.
יש קבר אחד שיש עליו מגן דוד.
מתוך אלפים לגמרי, ולכן זה הפך להיות ככה אבן שואבת לעלייה לרגל בעצם.
אז אני כאן, אתה יודע, בגלל שאנחנו כבר בסוף הפודקאסט, אני רוצה לדבר על עוד שני דברים. קודם כל, אני רוצה לספר את החלק של סבא שלי. ומי ששמע אותי בפודקאסטים או שמע אותי מדבר יודע שהגעתי לפגישה אצל טל אלעל, סגן ראש העיר, והיו שם כל הנהלת העירייה, כל האדריכלים ואנשים, וכמה אדריכלית השימור של באר שבע, רותם, ואומרת, אני רוצה לספר לכם, ומספרת והיא מביאה שם את הסיפור שמאחד הספרים על זה שבשנת 25, בשנת 23, התחילו לנסות לגאול אדמות שם כדי ליישב יהודים בעיר העתיקה, ופשוט נתקלו בקשיים. ובשנת 25 הם הביאו לבאר שבע, חברת הכשרת היישוב, הביאו את יצחק וטינסקי. יצחק וטינסקי שעסק בגאולת אדמות, כדי לעזור להם.
הביאו אותו מירושלים.
מירושלים. נתנו לו משרד ברחוב ההסתדרות, ולימים אחר כך אני גם קניתי שם ברחוב ההסתדרות, אמנם לא בעניין הזה, אבל לא רחוק, והושיבו אותו, ושם הוא פעל לגאולת אדמות, הסבא שלי היה גואל אדמות, הוא היה סרסור, סרסור בעצם זה מילה של תיווך, כן? אבל הוא היה בעיקר גואל אדמות.
סמסר.
אבל לא, קראו לו, הוא כתב בכרטיס ביקור שלו, והוא התעסק בעניין הזה בכלל בארץ, הוא עשה הרבה מאוד למען גאולת האדמות של מדינת ישראל, ושם בפרט. ודבר אחרון שאני רוצה לספר, זה רק יכול להסביר לאנשים, זה שאנחנו רואים באדריכלות בעיר העתיקה, אנחנו רואים שלוש תקופות. אנחנו רואים את התקופה הטורקית, שזה כל המבנים, שזה עיקר המבנים, שזה מבנים עם קשתות. אנחנו רואים, לפי הדרגות אמרתי של הקשתות, אנחנו רואים בתים שיש להם חלונות מרובעים, הבריטים מרובעים. אז אנחנו יודעים, למשל, הבית בפינה של הרצל עם סמילנסקי, שיש שם אפשר לראות את החלונות המרובעים, אפשר לראות את זה בעוד כמה מבנים, שזה מבנים שנבנו בתקופה הבריטית, אבל הם נבנו לפי האדריכלות הבריטית, ואנחנו יכולים לזהות את ההבדל, ורואים את האדריכלות של אחרי. כאשר אוטוטו אנחנו נתחיל לראות שם את האדריכלות המודרנית יותר, עם כל מה שקשור, עם לפי התוכנית החדשה.
כי בעצם העיר העתיקה היא, אחרי קום המדינה, בעצם כפי שתיארת, זה היה את העניין של הבתי חולים, את העניין הצבאי, אבל גם היא הייתה מרכז מסחרי, גם לתושבי העיר באר שבע החדשה, משכונות חדשות שנבנו עם העליות הגדולות של שנות ה-50, וגם לערביי הנגב הבדואים שנשארו במרחב, בעצם העיר העתיקה המשיכה להתקיים כמוקד כלכלי ומסחרי עד הקמת הקניונים. קניון הנגב ושאר הקניונים, ועכשיו אתה מציין את התקופה למעשה הבאה, שהיא ככה להחזיר עטרה ליושנה ולפתח.
אבל מה שבעצם ראש העיר מייעד את העיר העתיקה, ואנחנו שמענו גם את רועי ואת רותם שמדברים על זה, זה בעצם להיות מרכז תרבות. בגלל זה הוא עושה שם את המוזיאונים, ויש את מוזיאון הצילום, ומוזיאון האומנות כבר ציינו, ויש שם עוד הרבה, זה עשינו את מרכז המחול, עכשיו היה שם, ויש שם עוד הרבה מאוד דברים שקורים בתרבות, יש שם את התרון הפרג' ובכלל, הכל מתפתח שם.
עשן הזמן.
ובעצם זה, לזה הכיוון, הוא לא רוצה, אם יש משהו שאנחנו לא קשור לפודקאסט הזה, אבל יש יותר מדי בבאר שבע, זה אזורי מסחר.
לחלוטין.
ואנחנו יודעים את המכה שחטפה שם המרכז שבנה, נו, שרי הריסון שבנתה שם וכבר עשתה יותר מדי מרכזים של של מרכזי קניות, אז שם זה הולך להיות מרכז תרבות, וראש העיר מעודד שם כל מה שקשור במסעדות, בפאבים, בבתי מלון ובכל מה שקשור.
לערוך אירועים לצעירים, לסטודנטים, שזה
סגירת כוח. סגירת רחובות והכל. אז תקשיב, אנחנו למדנו עוד קצת על העיר העתיקה, מאוד נדבך, ואנחנו כמובן נעשה שם סיור. אני עשיתי שם לא מעט סיורים שקשורים בעולם של הנדלן, עם קצת היבטים על הצבא, על בתי חולים, עם קצת פירוט, אבל אני חושב שכאן נכנסת, והבקיאות שלך בעולם הערבי והשילוב של הסיור שאנחנו, ברגע שעשינו את הפגישה אחד על אחד, אז המפורסמת, הבנו שאנחנו יכולים לעשות פה, וזה הפודקאסט שאנחנו הקלטנו עכשיו. אז עידן, אתה אלוף בעולם הערבי, ואני גם הרי מזרחן, אתה יודע, למדתי מזרחנות בבית ספר, וגם עסקתי בזה, ואני ממש מעריך שבאת, וכיף לי, זאת אומרת, אני כבר יושב איתך, כאילו אנחנו מכירים 20 שנה, ואנחנו סך הכל פעם ראשונה נפגשים פיזית, אנחנו נפגשים רק במפגשים וירטואליים עד עכשיו, אז המון המון תודה, ואנחנו נעשה עוד הרבה בתחום הזה.
תודה רבה לך, צחי היקר. בהחלט מאוד נהניתי גם למפגש הזה, גם להקליט את הפרק, ואני מאוד מאוד מצפה לסיור המשותף, שהייחודיות הגדולה שלו תהיה שהוא ישלב מעולמות התוכן שלך, מהנדלן ומהמומחיות הגדולה שלך, והחיבור לעיר באר שבע, ואת האנקדוטות ההיסטוריות למול המבנים שאנחנו רואים והסיפורים מהשטח. אז אני ממש מחכה לסיור בשטח.
אתה לא יודע כמה זמן חיפשתי, ניסיתי לעשות שם חבר'ה מבאר שבע, שיהיה לי את השילוב הזה, בגלל שזה כל כך חשוב להבין את ההיסטוריה, ותודה רבה.
תודה רבה לך. תודה, תודה.